בסייעתא דשמיא נראה כמה חידושים מפרשת השבוע, פרשת שלח לך. בספר הקדוש, אהבת חיים, שחכם מנחם מנשה, שקוראים בספר הזה רואים איזה סייעתא דשמיא, הוא זכה לחבר את הספר בשם שמיים. יש שם מרגליות מוסתרות. כותב חידוש גדול, משה רבנו אמר למרגלים לשאול, לבדוק, היש בעץ עם עין, האם יש בהם צדיק שמגין עליהם בזכותו, או שאין להם מי שיגן עליהם. אומרים חז"ל שבאמת זה היה איוב. זאת אומרת, שהיה מנהג לכנענים, שהיו רשעים, עובדי עבודה זרה, אבל אפילו היה בהם קצת אמונה. הם האמינו בהשראת הנפש. הם ידעו שיש דין ויש דיין והעולם לא הפקר. לכן הם היו נוהגים שמתי שמת לאמת, הם לא קוברים אותו במקום של המתים, אלא מכניסים אותו בתוך תיבה סגורה, וטומנים אותו בבית עמוק עמוק בתוך הקרקע, ככה את כל המתים שלהם אוספים, עד שמת איזה צדיק אחד גדול משלהם, באותו היום כולם מוציאים את המתים שהם לקבור איתו ביחד, שאומרים שבזכות הצדיק הזה שלהם שמת, הוא יציל את כולם מהדין בשמיים למעלה. ובאותו יום שבאו המרגלים לארץ הקודש, מת איוב. איוב שהיה נביא והיה אדם גדול מאוד, מת באותו היום. בשנה השנייה לצאת בני ישראל עם מצרים, בזמנים האלה של ימי בין המצרים. ואז כולם הלכו והוציאו את הארונות שלהם לקבורה, והיו טרודים, הרגישו את הצער של האבלות, כל אחד הולך, טורח, מוציא מעומק הבית שלו כל מיני ארונות של קבורה, והלכו לקבור. וזה מה שהמרגלים נבהלו, לראות כל כך הרבה ארונות קבורה יוצאים, כולם מוציאים ארונות קבורה, ארונות קבורה. זה מה ש... איך יכול להיות? כל כך הרבה מתים, מעולם לא ראו כזה דבר. לכן הם אמרו, ארץ אוכלת יושבי ההיא. אומר אהבת חיים, תדע לך עוד חידוש. מה היה השורש של החטא המרגלים? המרגלים הבינו ביחד עם עם ישראל שהם חטאו בעגל. ובגלל שהם חטאו בעגל, אז הם כבר לא כל כך ראויים. ודאי שהם האמינו בכוחו של השם יתברך, הם לא היו טיפשים, היו צדיקים, דור המדבר היה דור דעה. הם ראו במצרים את כל האותות והמופתים, הם ראו בהר סיני, אחרי כל הניסים של ים סוף, הקדוש ברוך הוא פתח להם שבעה ריקים וראו את כיסא הכבוד, ראו גם את כל הניסים שהיה להם במדבר, מן, באר, ענני כבוד, מעל כל טבע. הם ראו אבל דבר אחד הם הבינו, בזמן מתן תורה פסק מהם הזוהמה ונמלטו ממלאך המוות. והיה להם חירות לגמרי מכל שעבוד, והייתה להם שמחה שלמה בהשם יתברך. אבל מאז שעשו את העגל, אפילו שהם חזרו בתשובה, זה לא היה תשובה שלמה, הם חזרו לפחד ממלאך המוות. ואז הם חשבו שגם אומות העולם חזרו לתוקפם וגבורתם חס ושלום. ואז היה להם יראה בלב מאותם ענקים וחומות גבוהות כל כך, שנקרא ערים גבוהות ובצורות בשמיים, עד כדי כך. והם איזה כמו חגבים קטנים או כמו נמלים, מה הם שווים אחרי שהם עשו חטא העגל ועדיין לא נתקן החטא? אז מה החידוש של כלב בן יפונה שבעצם היה משבט יהודה? הוא בא להילחם איתם על ההשקפה המקולקלת שלהם. אמר להם כלב, נכון שעדיין לא עשיתם תשובה שלמה, אבל עכשיו הפחד שאתם מרגישים, זה עצמו המקום. זה בדיוק הדברים שאמרנו בשם הרב, איזה דברים עצומים ונפלאים. כשאדם מרגיש את הפחד, הוא לא צריך ליפול בדעתו, זה בדיוק הצעת היצר. הפוך, צריך לדעת שהשם יתברך אוהב אותו, והפחד זה מתנה עצומה מן שמיא. שהוא ידע שעדיין יש מחיצות, ובעדו לשבור את המחיצות, ודווקא אם הוא ייקח את הפחד הזה, והוא יקום להתמודד כנגדו ולהעביר את הפחד, להתחזק באמונה, זה עצמו שורש התשובה. זה אמר להם כנב, זה שאתם מרפים ידיכם מהאמונה בגלל החטאים והאבונות שלכם וחטא העגל, זה עצמו לא מביא אתכם לתשובה. כי עיקר התשובה היא האמונה. ובוא תראה שאפילו הכנענים הרשעים יש להם אמונה, הם היו בארץ הקודש, זה לא כנענים שגרו בחוץ לארץ. תראה מה זה הכוח של ארץ ישראל. גוי שגר בחוץ לארץ, עובד עבודה זרה, הוא כופר גמור, אין לו שום תקווה ותקנה, שום תוחלת. אבל פה אתה רואה שאפילו אותם כנענים, היה להם אמונה שבהשראת הנפש, ששומרים את כל ארונות הקבורה, זה היה בהתחלה, לא בסוף 40 שנה שכבר גם את זה. לכן, כביכול, עם ישראל השפיל את עצמו באמונה בהשם יתברך, עד שאפשר להגיד בא מקטרג ואומר, תראה, לגוי רשע עובד עבודה זרה, עוד נשאר משהו של אמונה, ועם ישראל שצריכים להיות מלאים אמונה ותקווה בהשם, חסר להם, איפה השמחה שלהם בהשם? נכון שיש פחד, את הפחד צריך לנצח עם האמונה, ושאדם מתגבר באמונה בהשם יתברך, שבוודאי השם יתברך אוהב אותו, אם הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, בנים אתם להשם אלוהיכם, זה אמת אמיתי ושלם ומושלם כפשוטו ממש. שאדם מתבונן בזה ומחליט שהוא מקבל את זה באמונה אמיתית ושלמה כפשוטו ממש, בתמימות ממש, בשלמות. הוא חי את המילים האלה, בנים אתם להשם אלוהיכם, זה נאמר עליי, אני בן יחיד של השם יתברך. הוא מתבונן בזה ומעמיק חקר ושם את כל האמונה שלו בתוך זה. ואז דרך זה הוא מתגבר על כל פחד, הוא מתחזק באמונה, זה עצמו שורש כל התשובה. וזה מה שהשם יתברך רוצה בכל הפחד הזה וכל מה שעובר. עם ישראל רוצה להיכנס לארץ, הוא לא יכול, הלב שלו נמס, הוא לא יכול. אז לא אומר ללכת עם הלב, נכון שהכל משמיים, הפחד הזה הוא גם משמיים. הפחד זה איך שהרב אומר, הרב ימין אותנו כמה פעמים גם בתקופה של ה... עניין של שעשו הקורונה, זה היה, הרב אמר שצריך להיזהר ולהישמר, אדם חס שלום ידביק, חס שלום שלא ידביק, לא ידבק, יש אנשים שהגיעו לסיכון, אפילו שלקחו אותם, היו בכל מיני מקומות שהגיעו ממש לסכנת נפשות מהדבר הזה, שהיו צריכים ללכת אחר כך, מחמת ההדבק, כל מיני דברים, השם ישמור, אדם צריך לדעת לא להיות, לא להזיק, לא להינזק, זה יש פה, בפרט שהיה שם, יש גזירת שמיים, שזה מלאך משחית שצריך להכניע את הראש, להבין שאדם נכנע לפני השם. הפחד, אבל פחד אסור, הפחד זה אבי אבות הטומאה, בלי שום פחד, להיזהר ולהישמר, להיכנע לפני השם, אבל בלי שום פחד. הפחד זה מוריד מאדם את כל הצלם, ואיך האדם יכול להשפיל את עצמו אפילו יותר גרוע משבעה מאמין. אז איך הם יבואו וינצחו את שבעה מאמין אם לגוי בזכות קדושת ארץ ישראל שיש בזה משהו עדיין נשאר לו אמונה בהשראת הנפש מיהודי שנתבע ממנו אמונה כזו חזקה כזו שמחה בהשם אז אם היו מתחזקים בזה היו כובשים את הכל עוד אומר אהבת חיים השם יתברך לא רצה שישלחו מרגלים אז אם לא ישלחו מרגלים אז איך באמת יכבשו כאלה ענקים וכאלה חומות שבכלל לא שייך להיכנס אליהם חומות גבוהות ופצורות בשמיים מה עושים? אומר השם יתברך אמר אני רוצה שאלף אנשים בלבד ינצחו את כל המלכים. אלף אנשים בלבד. תעשו השתדלות כמו שהיה אחר כך במלחמת מדיין. אלף למטה. אתה רק מעמיד. שם צריך 12. פה שעם ישראל יהיו מאוחדים. אלף אנשים בלבד ישבו ויעמדו. יצאו. כי השכינה היא יוצאת לפניך. אבל תצא. רק תצא למלחמה. תאמין שהשם הולך איתך. האמונה הזו שאתה עומד מול האויב, האויב ככה נבלע עם כל החומות שלו באדמה, כל הכוח הסתרח, הכל מתקפל, הרי כל מה שאתה רואה את הגוי ואת הטומאה, את העבודה זרה, את הכוח שלהם גדולים וענקים ועצומים וגיבורים וחזקים ומפחידים ושמחים, זה רק דמיון, זה בסך הכל ניצוץ קטן שהם שבו אותו מהקדושה. הכוח האמיתי זה רק הכוח של הקדושה. סטרחה הוא מדמה את עצמו כמו קוף בפני אדם, אין לו שום כוח שווה לקדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים על חס ושלום, זה לא כוח אמיתי, זה בסך הכל ניצוצות של קדושה שהוא שווה, ומזה הוא לוקח חיות. אבל עכשיו שאתה עומד עם האמונה שלך, האמונה שלך מוציאה משם את הניצוץ ושואבת אותו אליך, מרוב הגבורה של האמונה והשמחה של האמונה, אתה רק עומד שם מסתכל ואז הכל נופל. כמו שלקחת איזה משהו גדול מכונה ענקית וחתכת לה איזה חוט קטן ואז הכל קורס ולא נשאר שום דבר. זה מה שהשם יתברך רצה, שאלף אנשים יצאו ויראו איך שבאמת כל המלחמה הזאת הולכת ונופלת. יש בתרגום יונתן בדברים פרק א' פסוק י"ט, משה רבנו, אנחנו יודעים שעם ישראל נסע בשנה השנייה מכף ביער, הלכו בכמה ימים את כל המדבר וראו כתוב שאז התחיל המסע. מה כתוב שם? ואני שם מחורב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא הוא אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר ציווה השם אלוהינו אותנו ונבוא עד קדש ברנע. קדש ברנע זה איפה שהם היו כאן. אומר התרגום יונתן, עשנו מחורב, הלכנו את כל המדבר הגדול והנורא הוא שראיתם. ושם ראיתם נחשים כקורות והקרבים כקשתות. באושים ומושלכים לפניכם דרך הר האמורי כמו שציווה השם אלוקינו אותנו עד רקם גאה. מה אנחנו רואים? חידוש גדול שעם ישראל נשא בענני כבוד, אבל היה יוצא גיצים של אש משתי הבדים של הארון, וביחד עם ענני הכבוד היו הורגים את כל הנחשים והקרבים, ועם ישראל היה רואה אותם מתים. אפילו שהיו מכוסים בענני כבוד, הקדוש ברוך הוא יראה להם בעיניים. הראה להם את זה בעיניים, שמדבר כזה גדול ונורא הולכים אותו בלי עיכוב 3 ימים, ומזה כבשו את כל הדרך שהייתה מלאה נחשים. באמת, מאיפה הגיעו ככה בנחשים? למה זה המדבר היחיד בעולם שהיה כל כולו מלא נחשים ועקרבים, וכמובן גם כוחות טומאה נוראים, מה שאין בשום מדבר? כל זה כישופים שעשו אותם גויים רשעים, שידעו שכאשר עם ישראל יגיע 60 ריבו לארץ הקודש ביחד עם המנהיג האמיתי, הם יורידו את בית המקדש מהשמיים ויכבשו את כל העולם ותקנו את העולם, ואז הגויים יהפכו, הכופרים ייעלמו מהעולם, והמאמינים בהשם יתברך ובתורת משה ישמרו שם מצוות בנוח, יהיו עבדים של עם ישראל. אז הם עשו את כל הנחשים והקרבים האלה, אבל השם יתברך הראה את זה לעם ישראל, איזה ניסים. ועם ישראל, במקום להסתכל על ניסים שהשם עשה להם, הוא קיבל פחד להבין איזה כוחות ומה יש פה לגויים, איזה כישופים, מה הם עשו. ואם העני כבוד לא יהיו איתנו, הרי מה אנחנו מאמינים? במשה. העני כבוד זה בזכות משה. ואם משה לא נכנס לארץ ישראל, אז איך אנחנו נעמוד מול המלחמה? וכאן זה הטעות. אנחנו לא מאמינים במשה. אנחנו מאמינים בהשם יתברך. השם יתברך הוא ציווה אותנו להאמין בו, בדבר השם שביד משה עבדו. אנחנו לא מאמינים במשה חס ושלום, אין שום כוח למשה, אדם שמח יש לו רב גדול, ככה במשך הדורות, היה זמנים שזכו לשמוח ברב הגדול שלהם, ולפעמים השתמשו בזה לנגח את האחרים, או שהשתמשו בזה סתם, אדם במקום לחפש את השם, הוא שמח שיש לו רב גדול, רב חזק, רב יפה, רב חכם, רב גאון, רב בעל מופתים, כל אחד עם משהו מתלהב, וזה הוא שוכח מהשם. זה לא המטרה, המטרה היא שהאדם ייקח מהרב את הדברי תורה וירוץ לשם כמו שהרב הסביר כמה פעמים. זה מה שדוד המלך היה נזהר מאוד מאוד, שלא יהיה ממנו שום אישיות, כלום. השפיל את עצמו כל כך, אל תבוא תראה פה איזה מלך יפה, מלך חזק, מלך מעניין, מלך שמעביר עוצמות, מזרים לך ככה, אתה שומע אותו, אתה מקבל ככה ריגושים ומתלהב, לא, אין פה שום דבר. דוד המלך זה אדם שהוא לא קיים בכלל, אדם פשוט, נבזה, עלוב. גם אתה לא רואה איזה מראה חיצוני מיוחד, שום דבר אתה לא רואה, כלום. יש לו רק דבר אחד, יש לו דברי תורה טובים ויפים ואמיתיים, פשוטים, אמיתיים. תיקח אותם ותרוץ להשם יתברך. אז עם ישראל לקח את משה רבנו לא בצורה הנכונה, הוא לא לקח באיזה שליפות מאת השם לבקש ממנו את דרך השם. הוא שמח שיש לו את משה רבנו, ולכן הם נכשלו, כי אחרי שיהיה משה רבנו זמן אז, אחרי ש... כבר לא יהיה את משה רבנו, אז מה נעשה? אבל אם זה השם יתברך, הוא זה שנתן את משה רבנו, אז אין משה רבנו. לכן משה רבנו נעלם מהגדה של פסח. זה בספר משרים מגיד, גם כן שואל את השאלה הזאת. הוא אומר שיציאת מצרים נזכרה 50 פעם מפורש בתורה, ועוד 11 פעמים, סך הכל 61 פעמים. זה גימטריה של כל מיני שמות קודש. הוא אומר, וכל זה נעלם משה רבנו. לא מוזכר משה רבנו, גם בהגדה של פסח לא מוזכר משה רבנו, שתבין שהשם הוא זה שעשה את משה ואהרון. אין פה חס ושלום משה רבנו, יש רק את הקדוש ברוך הוא, אבל בגלל שאנחנו לא ראויים, אז השם, כך רצון השם, שנכניע את עצמנו בפני משה ואהרון, ודרכם ובאמצעותם נתקרב להשם יתברך. כמה אנחנו צריכים לשמוח למה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, איזה דברים אמיתיים, אמת לאמיתה. עוד אומר אהבת חיים חידוש גדול, שאותם 10 מרגלים חוץ מישוע וכלב שקיבלו את עונשה ומתו במדבר, הם הרגישו, הקדוש ברוך הוא להרוג אותם ברגע אחד, לקח להם מיטה ארוכה, הם הרגישו שחטאו בחטא גדול של לשון הרע וקיבלו את המיטה בשמחה. ועל ידי כך נתכפר להם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מאחר שקיבלו את המיטה בשמחה וחזרו בתשובה, גם אני מקבל אותם בשמיים בשמחה. פתח להם שערי גן עדן והם יזכו לעתיד לבוא. זכות גדולה. כך אומר אהבת חיים, זה חידוש עצום. אומר, תדע לך שדוד המלך מדבר על הדור האחרון, קץ הימים. הדור המסכן, שאין לו לא נביא ולא כוחות שככה יכולים לראות כאלה אורות. הדור שפל ומושפל. עד רבה, דוד המלך אומר לנו, תדע לך שבדור האחרון, בקץ הימים, התשובה שלהם מתקבלת מהר, בקלות, בגלל שהדור כל כך יתום, כל כך דל, כל כך מסכן. מה, איזה ערב רב, איזה שטויות פה יש פה. איזה דמיונות גם. בתוך התורה, בגלל השפל הזה והאפל הזה, הקדוש ברוך הוא יודע את זה. לכן, השם יתברך מקבל את התשובה שלנו בקלות, אבל לקום, להתעודד ולעשות תשובה. יכול להיות שאדם עשה תשובה ואז פתאום הוא רואה כל מיני חסימות חדשות שלא היו לו לפני כן. צריך לדעת שהוא יקבל את זה בשמחה, זה יכפר לו על כל עוונותיו. אז אומר אהבת חיים עוד חידוש גדול. אומר שאדם יזכור להזדרז, לעשות תשובה. יש סיפור שחז"ל הקדושים אומרים, מפתח. מפתח הגלעדי הוא נדר נדר, שאם השם יתברך יצליח לו במלחמה, ינצח את האויבים, מי שיצא ראשון מדלתי ביתו, יקריב אותו עולה להשם, בסוף יצא ביתו. הוא היה צריך להתיר את הנדר, והוא לא התיר, היה שם באותו זמן, בדור, היה את פנחס, והיה ויכוח מי יבוא אצל מי, האם פנחס ילך אצל יפתח, שהוא בבחינת עכשיו מושל, שהשם יתברך חפץ בו, או שיפתח יבוא אל גדול הדור אצל פנחס. ובינתיים עד האחי ואחי נפטרה אותה עלובה, ואז יפתח נהנה שהוא מת בנישול איברים, בערי הגלעד, כל מקום שהולך הנושל ממנו עבר עבר, ופנחס הצדיק נתבעו ממנו בשמיים, שהסתלקה ממנו רוח הקודש. זאת אומרת, מה באמת היה, אומר חס ושלום להגיד שפנחס טעה, ולם, וגם אפילו יפתח, איך יכול להיות שהוא לא יבוא, לא ייתכן שחס ושלום זה עניין של כבוד. אומר, העניין שחז"ל אמרו כבוד זה לא כפשוטו. אומר שיפתח שלח שאלה לפנחס, אמר לו, יש לי משהו להתייעץ איתך, אבל זה לא קשור לך לישראל, משהו אישי. עכשיו פנחס אמר, אם הוא תובע אותי לכלל ישראל, אז אני צריך לבוא אליו, כי עכשיו הוא מנהיג את כלל ישראל, אז זה כבוד של עם ישראל שאני אבוא אליו. אבל הוא אומר בפירוש שזה לא, הוא אומר לי בפירוש שזה לא לצורכי, אז הוא צריך לבוא אליי, מה הבעיה שיבוא אליי רגע? והוא לא ידע. למה? כי יפתח התבייש להגיד ברבים את אותו נדר שהוא נדר. הוא לא רצה לספר את זה, כי איך הוא עשה כזה דבר? זה עניין של כבוד. הכבוד הכוונה שהוא התבייש לפרסם ברבים אותו נדר, הוא רצה שהכל יהיה בהסתר. אז בינתיים, עם הוויכוח הזה, להבין בדיוק מה לעשות פה, אותה עלמה נעלמה. השם ירחם. אז הוא אומר, כמה צריכים להזדרז, שאדם יש לו משהו טוב לתקן, לקום ולהזדרז, לא לחכות עד אחי ואחי, אדם יקום וירוץ להשם, ולעשות תשובה. והקדוש ברוך הוא יכפר, בפרט על העניין של הלשון הרע, צריך לדעת כמה שזה יקר, לפני השם לשמור את הלשון, כי הפתחון פה של השטן והמקטרג זה אך ורק מתחיל בפה. כשאדם שומר על הפה שלו, הכל סגור. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אף אחד לא יכול לקטרג עליו, מידה נגד מידה. האדם שחס ושלום פותח את הלשון שלו, הוא מסכן את כלל עם ישראל. אם אדם חס ושלום נכשל בלשון, שמיד יקום ויעשה תשובה, איתך ריבונו שלום תרחם עליי, אל תיתן כוח למקטרג. אומר הזוהר הקדוש, שאדם פותח את הפה, אז הפה של השטן למעלה, הנחש הקדמוני מתחיל לפתוח בקטרוגים כאלה, וכל העוונות האלה על הראש של אותו בן אדם שפתח את הפה. למה הוא מגדיל העוונות עד לשמיים יותר מעבודה זרה, יותר מגילוי עריות ויותר משפיכות דמים? מה, סך הכל דיבר, סך הכל דיבר. העוונות לא נחשבות לעוונות כל עוד שלא בא בן אדם ודן אותם בפה שלו, ומחליט שזה עבירות. בצדק תשפוט עמיתך, יש כוח ליהודי לשפוט. ברגע שהוא רואה את זה ברע, במחשבה, וכל שכן מוציא את זה בדיבור ברע, השטן גם כן רואה את זה ברע, והוא קם ופותח את הפה, מקבל כוח לקום ולקטרג. בשמיים שואגים, עד היום זה לא היה עבירות, זה היה נחשב כמו אונס, מה קרה? מי זה השוטה הרשע הזה שככה נתן כוח הנחש הקדמוני לפתוח את הפה בכאלה קטרוגים, והכל בסך הכל בזכות אותו, בגלל אותו שוטה שפתח את הפה בלשון הרע. שאדם עושה את ההשתדלות שלו ללמוד הלכות לשון הרע ומיד מתחרט על זה, מקבל על עצמו לשמור את הפה, הוא הראשון שנזהר, הוא הראשון שניצל, הוא הראשון שנושה מזה. עד כדי כך אומר אהבת חיים, אדם צריך לדעת שמתי שהוא שומר את הפה שלו, אפילו השטן בעצמו אוהב אותו. רק בזכות זה שהוא שומר את הפה שלו, שהוא רואה רק טוב, מדבר רק טוב. השורש של הדברים, שמענו פעם מהשיעורים של הרב, שהשם יתברך ברא את העץ הרע להיות עזר כנגדו של האדם. האדם קשה לו, למה השם ברא את העץ הרע? ומה זה הדבר הזה? השם ברא, אולי השם חס ושלום, הוא מרגיש כאילו השם גרם לו חס ושלום. וזה דבר של כפירה, וחייבים לתקן את זה, לדעת שזה בדיוק להפך. השם יתברך ברא את העץ הרע ורק לטובת האדם. אם אדם מתבונן בזה, יבין את הסוד של הדברים, הוא ידע כמה להודות לקדוש ברוך הוא, ובזה הוא יצא מהכפרנות הזאת. האדם במחשבה ובדיבור שלו הוא זה שמשפיע על עץ רע אם להפך להיות כולו טוב ולעזור לו ולהיות עזר כנגדו בעבודת השם, או שהיצר הרע נהיה רע. אליך תשוקתו ואתה תמשול בו. עם האדם היצר הרע כל כולו משתוקק לאדם, זה כמו טיפש, אין לו כוח רק מהאדם, אז הוא כמו איזה כלב שנטפה לאדם, נטפה לאדם. אבל אם האדם כל הלב שלו לאביו שבשמיים, אז גם השטן כל הלב שלו שזה אליו, ממילא הוא נהפך להיות טוב. הוא בעצמו מלמד עליו סנגוריה. אז מי עושה את השטן לרע? זה רק האדם בעצמו, רחמנא ליצלן, הוא זה שגורם לזה. הצדיקים שלא הלכו אחרי עצת היצר, הבינו שהוא כמו כלב, כלב אל תשמע בקולו, תקה אותו. שים אותו בצד, תיתן לו מה שהוא צריך. ככה בצד, יצא רוצה קצת אוכל, תן לו, לא, לא, לא מתי שהוא רוצה. בזמן שלפי השכל האמת, לפי התורה, מתי צריך לאכול, כמה צריך לאכול. תן לו במידה הנכונה, הוא יירגע. תהיה חזק, הוא ילך אחריך לעשות רצון השם. והכל הכל מתחיל מהלשון, שזה הפתח של הכל. שאדם אפילו אם הוא לא מצליח לחשוב טוב, כמו שהשם יתברך רוצה לראות רק את הטוב של השם, מתוך האמונה התמימה והבהירה בהשם יתברך, לפחות שיזהר, נשמור את הפה, לא מדברים רב, כל שקט על יהודי חס ושלום, לא על ארץ ישראל, כמו שהרב הזהיר מאוד מאוד, שאדם שרוצה שקדושת ארץ ישראל תשמור עליו ותגן עליו, בפרט קדושת ירושלים, שלא יגיד קר לי בירושלים, קשה לי בארץ ישראל, איזה רוחות יש פה, אפילו בטעות, לשמור מאוד מאוד על הפה, לא ילכלך את ארץ הקודש, לא ילכלך את ירושלים, אדם בשוגג, נו, אבל אדם יזהר מאוד, כמה שהוא יותר שומר, ובעל הכבוד, ככה באמת זה ימשיך לו שמירה והגנה גדולה מאוד. מביא כאן אהבת חיים סיפור, מעשה ביהודי אחד שהיה צריך לעבור לאיזה מדינה מסוימת, והוא עבר, בדרך צריך לעבור דרך ארץ שנקראת ארץ קדר. אמרו לו שבדרך הזה שהוא עובר, יש שם שודד ים. וזה מאוד מסוכן לעבור שם. היהודי הזה היה מלא כסף, הוא פחד מאוד לעבור שם, הלך, פגש שם איזה גוי זקן, אמר לו, תשמע, אני אבקש ממך בקשה אחת, תיקח את הצרור של הכסף שלי, תשמור עליו טוב טוב, עד שאני חוזר, בשכר זה, אני אתן לך מתנה הגונה. הוא ידע שאפשר לסמוך על הגוי הזה, שמח עליו. וככה היהודי עבר את הים, מה שהוא צריך, וחזר, בא לביתו של הגוי. אמרו לו, הזקן הזה שרצית אתמול מת. איך מת? מה קרה? אמר, הוא מת ברצון. מה היה? הלך להישרף. אמרתי, שמע, פה בעיר הזאת, בקדר, יש שם הר. מול העיר קדר יש הר, ובער יש שם אש אחת. אש, שכל הזמן בוערת בראש הר. וכל אנשי העיר הזאת יודעים שמגיעים לגיל 60, בין איש בין אישה, הולכים לתוך האש, נופלים ונשרפים. ואחרי 3 ימים פתאום בא נס תחיית המתים, הם באים לבית שלהם ומצווים לבני ביתם לעשות ככה ולעשות ככה והולכים ואינם חוזרים יותר. בוא תראה, תחכה עוד יומיים, הוא נפטר הרי, הזקן הזה מת, נשרף, עלה להר ושרף את עצמו באש לפני יום, תחכה עוד יומיים, תשב פה בבית, תראו אותו חוזר לפה. באמת ככה היה, אחרי יומיים הוא רואה את הזקן הזה חוזר, הוא גם דיבר איתו, אמר לו, או, מה איתך, אתה זוכר? אתה אמר לו, בטח, קח את הכסף שלך, הכל. טוב. בינתיים הגוי הזקן הזה שמת ישב בראש השולחן, באו כל אנשי ביתו, אמר להם בדיוק מה לעשות ואיך לעשות, וכל המשפחה שמחה, והלך וחזר והתחיל לחזור בחזרה להר. אמר לו היהודי, אני רוצה ללוות אותך. אמר לו, לא, 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 אל תלוו אותי, לא כדאי לך, לא כדאי לך. הגוי הזה נשק את אשתו ואת בנה, משפחתו, והתחיל ללכת. והיהודי הזה רץ אחר, אמר לו, הגוי, אל תלך אחריי, מה העניין? אמר לו, אני הולך לעולם האמת, עולם האמת. אמר לו, אני לא נותן לך ללכת עד שתפרש לי מה הסוד הזה. אמר לו, זה הסוד, מה ששמעת. כל אנשי העיר הזאת, בן איש בן אישה, מגיעים לגיל 60, עולים לראש ההר, ברצונם הטוב ובשמחה משליכים את עצמם לתוך האש, ואז הם נפטרים מדינה של גיהנום, ונכנסים ישר לגן. זה ודאי שטויות ועבלי, אבל ככה זה, והנה, הוא אומר לו הגוי, זה אמיתי, בוא תראה שאחרי 3 ימים הוא חוזר לבית שלו, ומצווה, מה זה תחיית המתים? הוא הולך ולא חוזר יותר, אבל הנה זה סימן שיש כזה דבר, ברגע שהוא משליך את עצמו לאש, הוא נפטר מדינה של גיהנום. זה בהשקפה של תורה, זה שיגעון, רק יהודי שלמד תורה מבין שזה שקר וחזב, וזה ודאי זה מרמה של, של, של השטן. אשר חלק השם אלוקיך אותם להטעות אותם. אדם שהוא שותה מהבית החיים שלו, אדם יכול לחיות עוד כמה שנים, הוא שורף את עצמו. מה זה הדבר הזה? זה שטויות הבלים, אין לו גן עדן, ומה שרואים סימן שהוא חוזר, אז זה הטעיה, הטעיה משמיים, יש דעת, דעת תורה, צריך להיות עם שכל. טוב, היהודי הזה הלך עם הזקן, אמר לו, אני רוצה ללכת אחריך עד שערי גן עדן, אני רוצה לראות לך נכנס לגן עדן עכשיו. אמרת שאתה חוזר לגן עדן, אני בא איתך עד גן עדן. היהודי הזה התעקש, אני רוצה לראות את זה. אמר לו, הזקן הגוי, תעזוב אותי, זה לא טוב לך, זה מסוכן. אמר לו, אני לא שומע לך, אני ראיתי תחיית המתים, אני רוצה להבין מה זה. טוב, אמר לו הגוי, זה מסוכן, אנחנו הולכים דרך המדבר. הלך דרך המדבר. טוב, אומר לו הגוי הזקן, תיזהר, כבר הגענו למקום מאוד מסוכן, לא כדאי לך. הוא לא שמע, פתאום אותו זקן הוציא את התחפושת, הראה לו שהוא מלאך המוות. אותו יהודי הזדעזע. אבל לא פחד, קרא קריאת שמע, אמר לו השטן, תדע לך, שהיית יכול להינזק, אבל מה אני אעשה שמכריזים עליך בשמיים שאתה צדיק, ואתה שמור ומוגן, אתה לא מרגיש. ומה הצדקות שלך הזה? שאתה אף פעם לא מדבר לשון הרע, אתה שומר על הפה שלך. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, תדע לך שהפה שלך קדוש בשמיים. לולא זה, הייתי מאבד אותך על המקום. איך אתה מסכן את עצמך ככה? אמרתי לך מסוכן. מה, מתוך סקרנות לדעת מה זה השטות הזאת? זה גם חטא, אסור לעשות כזה דבר. כמעט הרגתי אותך. אבל אתה צדיק, אין לי רשות להזיק לך. כיוון ששמע יהודי את הדברים האלה, אמר לו, טוב, אתה השטן? בוא תסביר לי, למה אתה מטעה אותם ככה? מה הוא הבין עכשיו? שהגויים האלה משליחים את עצם לאיזה סוג של עבודה זרה או סוג של התאבדות. וזה שהוא חוזר לבית אחרי 3 ימים, זה לא הוא, זה השטן מתחפש בדמותו. מתחפש בדמותו, והוא מנשק אותם כדי להטות אותם שכולם בגיל 60 יתאבדו, ילכו לאש, יישרפו ולא יחזרו, זהו, הולכים לגיהני גיהנם, לא לגיהנו. למה אתה מטעה אותם? מה העניין שלך לעשות את זה? אמר לו, תשמע, שהקדוש ברוך הוא ברא את הגיהנום, הוא ברא אותו שיהיה בו הרבה רשעים. ופה בארץ קדר כולם רשעים. אין להם שום דבר טוב. כמה הקדוש ברוך הוא מצפה מהם איזה משהו טוב. לכן אני בא להטעות אותם שישליכו את עצמם לכבשן האש, לעקור ולאבד אותם, כדי שיאמינו באמונה נכזבת כזו. ואני טורח לדמות עצמי לכל אחד כפי הפרצוף שלו ולחזור אחרי 3 ימים כדי להכשיל אותם בזה. אבל מה שאנחנו הרווחנו, אותו יהודי סיפר את הסיפור הזה שהשטן בעצמו אומר לו, תדע לך שאתה צדיק בשמיים, מכריזים עליך בשמיים, להיזהר בך, ממשיכים עליך שמירה והגנה בזכות שאתה שומר את הפה שלך. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל המרגלים. נכון, היה לכם ניסיון מאוד קשה, הלב שלכם רעד מפחד להיכנס לארץ ישראל. בפרט אחרי שחזרו המרגלים, הוצאו דיבת הארץ רעה, הלב שלכם רעד. המרגלים בעצמם, הם היו בסכנה נפשות שהענקים רצו להרוג אותם, והלב שלהם יצא מפחד. נכון, לא יכלתם להסתכל בעין טובה, להבין שכל המתים האלה זה לטובתכם, שלא יהרגו אתכם, אפילו שאתם יצאתם מעין הכבוד, ובחרתם בדרך אחרת עם מה שמשה רבנו. לא ראיתם את כל הניסים שעשיתי לכם, ראיתם את הכל בעין רע. אבל איך העזתם לדבר רע על ארץ ישראל, לדבר רע שרה על השם יתברך, כאילו הוא לא אוהב אתכם, בשנאת השם, הוציאו לנו לתת אותם באדם להרוג אותם. איך העזתם להוציא בפה? לפחות תשתוק, תתאמץ. אם אתה מתאמץ לא לדבר את הרע שבוער בך, גם מקטרג בשמיים, הוא מתפוצץ, רוצה כבר לקטרג, והוא לא יכול לקטרג. אתה כופה אותו, ולאט לאט אתה תוכל עם הכיפיון הזה שאתה כופה אותו, אתה תהפוך אותו בעצמו לטוב. והרע שיש בך יתהפך לטוב, ותוכל כבר להתחיל לראות את הטוב של השם, שזה יסוד כל האמונה, שהשם יתבח אין בו שום ראייה של רע. כל שכן דיבור שלך, והאדם הוא בעצמו שגורם את כל הקטרוגים. אין, הקדוש ברוך הוא באמת לא ברא גיהינום, לא ברא את היצר הרע, הקדוש ברוך הוא נתן את המקום לאדם שהוא בעצמו יעשה את הגיהינום לגיהינום, הוא בעצמו יעשה את השטן לשטן, הוא בעצמו יעשה את המקטרג למקטרג, והאדם מבשל לעצמו דברים לא טובים, אבל ביד האדם להתחיל קודם כל משמירת הלשון. רע אני לא מדבר, לא על ארץ ישראל, לא על עם ישראל, לא על עצמי, לא על הבריאה של השם יתברך. כל שכן לא על הנהגה של השם יתברך, חס ושלום. ולאט לאט גם אני לא חושב את זה. ולאט לאט אני רואה את הטוב ומדבר את הטוב ושר ומודה לקדוש ברוך הוא בדרך של דוד המלך, ובזה הכל יהיה מתוקן בעזרת השם יתברך. אומר עוד חידוש, כתוב, עלו זה בנגב. למה צריך להגיד להם בנגב? הוא אומר, בנגב זה ראשי תיבות נקדימון בן גוריון. שנקדה לוחמה, גמרא בתנאית דף י"א עמוד ב', פעם אחת עלו ישראל לרגל, לא להם מים לשתות. הלך נקדימון בן גוריון אצל הגמון אחד שהיה לו מים, והלווה ממנו 12 מאות מים לעולי רגלים. בזכות זה, אמר לו, אם הוא לא מחזיר לו אחר כך 12 מאות מים, ייתן לו 12 כיכרי כסף, בשנת בצורת, אותו הגמון שמח, בטח שלא יהיה גשם. כל החורף לא ירד גשם, עכשיו בסוף ירד גשם. טוב, קבע לו זמן, כיוון שהגיענו ולא ירדו גשמים, שלח לו בשחרית, נו, תן לי או 12 מעיינות מים, או 12 כיכרי כסף, הון תועפות. אמר לו, עכשיו שחית, יש לי עדיין זמן. שלח לו בצהריים, אמר לו, עדיין יש לי עוד קצת זמן. במנחה, שלח לו עוד פעם, תשגר לי, לגלג עליו אותו הגמון. אמר, כל השנה כולה לא ירדו גשמים, ועכשיו בשנה כזו שכונה פתאום ירד גשמים באמצע הקיץ, נכנס אותו הגמון בשמחה לבית המרחץ, הוא עכשיו הולך לקבל 12 כיכרות כסף. נקדימון בן גוריון נכנס לבית המקדש, נתעטף, אמר לתפילה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי, לא לכבוד בית אבא עשיתי, לכבודך עשיתי, כדי שיהיו מים מצויים לעולי רגלים. מיד עלו אבים וירדו גשמים, מילאו את כל המעיינות והותירו, עד שיצא אותו הגמון מבית המרחץ. יצא נקדימון מבית המקדש, שפגוז בזה אמר לו, תן לי כרגע שאמרת, אמר לו, הנה כבר ירדו גשמים, אמר לו, לא, אבל כבר שקעה חמה. חזר נקדימון לבית המקדש, התעטף המציאר, אמר רבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך. כשם שעשה לי נס בראשונה, עשה לי עוד נס שהשמש תחזור לאחורה. מיד נשבה רוח, התפזרו ענבים וזרחה החמה. אמר לו אותו הגמון, היא לא נקדה חמה לפתחון פה עליך, אבל עכשיו אין לי פתחון פה. בואו ראה כמה גדול כוחה של אמונה, אמונה, שבא לקדש עם שמיים. זה הכוונה, אז מה משה רבנו צריך להזכיר להם את נקדימון בן גוריון? כוונה משה רבנו אומר להם, תראו מה זה איש פשוט. איש פשוט שהשם יתברך אוהב. אתם מפחדים מכאלה ענקים, מפחדים שאולי אתם רשעים, חטאתם בעגל, כל מיני סיבות. תראו את נקדימון, שבתמימות שלו הוא מאמין בהשם יתברך לבטוח עליו. הוא לא יודע אם יהיה לו נס או לא, אבל הוא אומר, ריבונו שלם, אני עושה לכבודך, אני בטוח לא ינזק. אני מוכן גם להפסיד 12 כיכרי כסף. הוא לא בא להכריח את השם, הוא לא יכול להישבע שירד לו גשם. נקדימון לא יכל להישבע על זה. הוא לא. הוא ידע שאולי הוא מפסיד אמש 12 כיכרי כסף, אבל הוא לא חשב על זה. הוא אמר, אני לא יודע. אני עושה לכבוד השם, אני מאמין בהשם, אני בטוח שאני עם הלב שלי עם השם, הוא לא יאכזב אותי. הוא ידע, ואם השם רוצה 12 כיכרי כסף, אז בסדר, נותן את זה בשמחה, כך רצון השם, אני מוכן לוותר על 12 כיכרי כסף, הון תועפות, מאות מיליונים, אני אוותר על זה, מוכן לוותר על זה, אני עושה לכבוד השם, אז זה יצא לטובה, אני לא רוצה לוותר על זה. ואז ברגעים האחרונים הוא נכנס לבית המקדש, ריבונו של עולם תעשה לי נס. הוא לא תבע מהקדוש ברוך הוא נס, הוא לא הכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות לו נס, הוא לא בא בטענה שמגיע לו נס. הוא אמר, ריבונו של עולם, אני האמנתי לך, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שלא תאכזב אותי, אבל גם אם תאכזב אותי אתה לא יחזב אותי, כי אתה יודע מה טוב. היה לו תפילה זכה לקדוש ברוך הוא שעשתה נחת רוח, הוא פנה מהלב להשם, ואז כביכול הוא עורר למעלה בשמיים את האהבה של הקדוש ברוך הוא לשדד לו את מערכות הטבע. זה מה שמשה רבינו אומר להם, עלו זה בנגב, נגב זה לשון יובש, אתה רואה שהלב שלך יבש מאביך שבשמיים, תתעורר באמונה ונאמנות, שאפילו שאתה נראה לך מלא אבונות, זה כבר לא ראוי להתקרב להשם, לא ראוי לניסים, מפחד ומסוכן ואויבים וסכנות. למה לא תהיה בתמימות? הסוד של התשובה האמיתית זה בתמימות. תלך בתמימות אחרי הקדוש ברוך הוא, תלמד מן הקדימון בן גוריון, שהוא יודע שהשם לא מאכזב אותי, אני אמיתי עם השם. ואני לא מכריח את השם, אני בא לקראת השם ועושה את הישות ומוכן להתמסר, למסור נפש בשביל זה. אני יודע שבסוף אני אצליח, מה אני לא יודע, כי אני משאיר את זה לקדוש ברוך הוא, אני הולך בתמימות. ואז ברגע האחרון הוא פונה להשם גם בתמימות, בעדינות, בדרך ארץ, בענווה, ריבונו של עולם, באתי לך עם כל הלב, תעשה לי מה שאתה רוצה, אם אתה לא רוצה שלא יהיה נס, אם אתה רוצה יהיה רצון שיהיה לך נחת רוח, זה באמת הנחת רוח שלך. היה תפילה זכה והתקבלה, ככה אתם הייתם צריכים לעשות, וזה מה שכלב עשה, שבסוף הוא הלך והוריש את כל הענקים.
Yeah.